ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep, מהדורה מיוחדת, פוטבול אודישן. אודישן?
אודישן ואודישן אולי.
אודישן?
אולי, תגידו לנו אתם אם זה אודישן.
אז כרגיל איתי בפאנל, המומחה שלנו ל-NFL צרה, סתיו נמש.
אם אני המומחה, זה המומחה.
אז יש מלא טעויות על ההתחלה,
זה אכן צרה צרורה.
אנחנו לא במים, אנחנו לא רגילים למים האלה של הפוטבול, ובגלל זה הבאנו אורח מיוחד, דוד מלצר, המכונה המרן, המכונה מצליר, המכונה הרבי.
שלום, שלום.
הרבי מיותו.
הרב הכינויים.
הרב הכינויים. הרבי במיותו, ורב הכינויים.
אז אנחנו נעשה פה פרק ספיישל, כמו שאמרתי, ואני לא זוכר בדיוק אם אמרתי, אבל בואו נגיד שוב ליתר ביטחון, של סיכום עונה של ה-NFL, של פוטבול, ואני אגיד על עצמי, אני מבין מעט מעט מאוד בפוטבול, ולכן אני אהיה פה רק על תקן המנחה ואתנחת הקומית. דפסתי לסתיו את האתנחת הקומית, הוא רוצה לעשות את זה גם.
אבל אני צריך להיות מומחה, אוי ואבוי.
יש, בגלל זה הבאת מומחה שהוא יותר מומחה.
לגמרי.
אני לא בטוח ש... אני המומחה לגמרי
פה, אבל זה... אנחנו לגמרי בונים עליך שתחזיק את התוכנית.
אני אוהב את ההצלת סמכויות. אני אומר לכם, אני לא מבין בפוטבול, הבאתי את סתיו שיבין בפוטבול, אני אומר, אני לא מבין בפוטבול, הבאתי את המרן שיבין בפוטבול.
אני לא מבין בפוטבול, אני צופה בפוטבול. מתוך מה שצופים, זה
לא רע בכלל.
זה פלוס.
אנחנו נתחיל עם רשמים מהעונה של סתיו הכין לנו. עכשיו, הכין זה מילה קצת יפה יחסית לזה שהוא עשה את זה לפני חצי שעה. אתה לא יודע איך זה הולך, מרן, אז בואו תשב כרגע בצד, ואם יהיו לך הערות, אתה יכול להגיב תוך כדי, אתה יכול גם לשמור עליה אחר כך.
לא להתווכח, אבל כן להגיב.
אני מוכן עם ה...
קדימה?
גונג.
עם אילי מנינג, הוא הקיובי שלך, אתה עושה 11 קאצ'ז ל-110 יארד, אודל בקאם ג'וניור, אתה טוב. אדריאן פיטרסון, הסתבר שעדיין משחק. אנדי ריד, ויתר על קיובי, שהביא לו 11, 9, 11, 12 ו-10 ניצחונות, בשביל בחור בשם פטריק מהומס. ביצים. מהומס לטייריק היל, עכשיו אני טעיתי, לשלוט בליגה.
גם מקודם אתה טעית, אבל בסדר.
לשלוט בליגה. למשך שנים, מהול הפייל. אז הריידרס מביאים מאמן שלו אימן עשור, וגם שהוא אימן, זה הבינוני עם תקשורת טובה, משלמים לו את השכר הגבוה בליגה, הוא משחרר את שחקן ההגנה הטוב בליגה, רסיבר מעולה, ואז מתלונן שאין לו פס ראשר, על הדרך הוא הגיע את הקיובי ששילמו לו המון כסף, מפטר את הג'י-אם שהוא הבוס שלו, קבלו את ג'ו גרודן. בייקר מייפיל, טוב. אנדרו לק נראה מצוין, עוד פעם אני. איך הפקר זה מקארתי, בזבזו את הקריירה של רוג'רס. סייקואן ברקלי, מעולה. אני יודע שהג'יינטס היו צריכים לבחור קיובי, אבל הוא מעולה. ג'וס ג'ונסון הוא שיחק עשור. נייתן פיטרמן, כנראה הקיובי הגרוע בהיסטוריה. אבל קפרניק לא יכול לקבל עבודה. סך הכל הגיוני. בריז מעולה, ווילסון טוב, גוף, ריין, רוטליסברגר, רוג'רס, בריידי, מהומס, לק, ווטסון, קם, בייקר, הקיובי is back. איך הסטילר תמיד מוצאים את הרנינג בכאלו? מרגיש שתמיד יהיה להם ראשר של 1,000 יארד. היהודים השתלטו על ה-NFL. ג'וג'ו סמית שוסטר, טרי כהן, שלום. למה עדיין בועטים ב-NFL? מייקל תומאס, נראה כמו מישהו שעושה סקס. שון מקווי חלומי, הוא בטח מתבאס מהתחרות שתהיה לו מקליף קינגסברי. פיט קרול, נראה כמו מדריך טניס.
אל תשווה בין שון מקווי חלומי לקליף קינגסברי.
חלומי לגמרי.
לא, בדיוק, הרבה יותר חלומי.
אז אמרתי מתבאס מהתחרות.
לא תחרות, צול אמסיין.
סקר?
לא.
פיט קרול, נראה כמו מדריך טניס, לעשירים, שיגרום לאשתך לבגוד לך. הרם... הרמז, הסיינטס, הצ'יפס, הציגו התקפות היסטוריות, אבל בסוף הפטריוטס לוקחים 13-3. אלו היו הרשמים מהעונה.
מצוין.
יפה מאוד.
מלצר, יש לך הערות?
הרבה דינגים היו פה. לא בטוח שמעתי בקצב.
אתה שם לב.
זה, זאת הביקורת השגורה.
הבנתי.
כן. אז בואו נתחיל, וכתבנו פה כמה דברים במסמך לתוכנית, ובואו נדבר קצת, נתחיל מהסיפורים המרכזיים של העונה.
אז בעיניי, ה-NFL חזר. היה לנו כמה שנים הרבה פחות טובות מבחינת התקפות, ולא רק מבחינת ההתקפות וכמות הנקודות שנצברות משחק, אלא בעיקר העובדה שמאמנים, אולי בגלל הרבה שהיה מעט קיוביז טובים בליגה, או פשוט משמרנות, הלכו על הרבה מסירות קצרות לטייד אנד או לפוזיישן רסיברס, מה שהוריד את הביג פלייז, יוצר משחק יותר איטי, יותר מהלכים, ובסופו של דבר ה-NFL היה מאוד משעמם במשך 3-4 שנים. QB...
אני לא מסכים איתך.
אוקיי, מעולה.
אני חושב ש... לא, העונה הייתה נהדרת, אבל אני לא חושב שאפשר להגיד שה-NFL היה משעמם 3-4 שנים. מה שכן היה בשנים האחרונות ופחות קרה השנה, זה שלקח, בשנים הקודמות לקח לליגה זמן להתניע. זאת אומרת, ראית שבארבעה-חמישה שבועות הראשונים של העונה, זה הרגיש סוג של המשך של הפרי-סיזן. מאמנים השתמשו בשבועות האלה בשביל, אחרי שקיצרו את בעצם קיצרו את מחנה האימונים לפני העונה בגלל הסכמי השחקנים, השתמשו בשבועות הראשונים כדי להכניס את השחקנים לכושר. השנה זה הרגיש שכולם יצאו out of the gate חזק כבר מההתחלה. ומה שכן, המספרים ההתקפיים באמת קיבלו בוסט מאוד גדול, חלק מזה באמת בגלל...
גם חוקים, לא?
בגלל, נכון, חלק בגלל הרבה קוורטרבקים טובים, אבל חלק גדול זה בגלל שינויים בחוקים.
כן, אבל אי אפשר להתווכח על זה שב-2017-2016 הממוצע פר אטמפט, גם של קבוצות וגם פר קיובי, היה נמוך משמעותית מהממוצע עם העונה. יש הבדל של, בקבוצות של מעל... יארד פר אטמפט עונתי, שזה הבדלים מאוד מאוד גדולים בקפיצות, אתה לא רואה את ההבדלים האלה, היו בין 17-16 מספרים הרבה יותר נמוכים, בעיניי ה-NFL נהיה שנה הרבה יותר התקפי. חלק מזה חוקים שהיו קיימים שם כמה שנים קודם, ואולי למאמנים חשבו לנצל אותם בצורה אחת בעונות הקודמות, והעונה הלכו לכיוונים אחרים. לדעתי, חלק גדול מזה זה איכות הקיוביז, ולא רק איכות הקיוביז, גם... הרבה מאוד מאמנים צעירים שנכנסו לליגה ובאים לשחק הרבה יותר התקפי, אז בעיניי ה-NFL היה שנה הרבה יותר איכותי משנים קודמות.
יש שני דברים צריך להגיד.
רק שנייה לפני זה, רואים את זה מאוד בולט ברייטינג, שהשנה הייתה קפיצה אדירה ברייטינג, אחרי שנתיים רצופות שהרייטינג ירד, אז העניין בליגה או גדל, או שאנשים פשוט חזרו לראות, זה עדיין הספורט הכי פופולרי, בלי שום קשר, אבל בעיניי ה-NFL היה שנה הרבה יותר טוב.
אני לא בטוח שיש קורלציה בין פופולרי לבין טוב. כנראה שפופולרי והתקפי... כנראה שפופולרי והתקפי זה כן ילכו ביחד, אבל לא בהכרח כל משחק שהופך לשוט-אוט של טאצ'דאון לכל צד, דווקא בכך מעיד על פוטבול איכותי. מה שכן היה, כן היה...
אם כן, אז כדוריד היה יותר פופולרי מכדורגל.
אתה צודק, לא, אני לא, אולי המילה יותר נכונה, אני לא אגיד יותר...
אני חושב שזה שנייה, אני חושב שזה פשוט פחות ההתקפה לעומת התיאום ציפיות. בפוטבול אתה רגיל לראות לפעמים הרבה משחקים, כמו שראינו בסופרבול, שהם סקור נמוך, ואז אתה רואה שנה אחת שזה עולה, אז יחד עם זה עולה האחוזי צפייה והרייטינג, כי יש קשר בין התקפות ומהלכים יפים וסקור גבוה, ורייטינג לפחות של הצופה הממוצע, יגיד הצופה הפחות מממוצע שבתוכי. אבל אם היינו רואים עכשיו את המשחקים של 50 נקודות שמגיעים אליהם באופן קבוע, זה לא היה הופך להיות מעניין. המעניין באמת היה התחושה הזאת שפתאום יש איזה משהו גדול שקורה, חלק מזה אולי באמת בגלל החוקים, אני מאוד חושב שזה בגלל פשוט מרגיש לי ותקנו אותי אם אני טועה, ואני מוכן שתקנו אותי בכל מקום שאני טועה, וזה פשוט מחזור רוקיז שהחדשים מגיעים והישנים עוד לא יצאו מהסייקל. כאילו הבריז וברידי שממשיכים להיות גדולים ו... תמיד שוכח את השם של הארום מהצ'ארג'רס ו... ויחד עם זאת מהומס ובייקר מייפילד ויש פתאום דור שלהם
ש... אני לא אבוא לתקן אותך, אני אדייק, זה באמת שאנחנו רואים קיוביז גדולים כמו בריז וריברס וברידי מושכים ורוטשברגר מושכים עמוק לתוך השנות ה-30 שלהם ואנחנו רואים באמת...
אילי מנינג
פחות, ואנחנו רואים הרבה הרבה, יש כאילו בתקופה האחרונה נכנסו שלוש מחזורים לא רעים של קיוביזם, זה החבר'ה שציינת העונה, מהומס שנבחר בענה שעברה, אבל גם ג'רד גוף וקרסון ונץ וטרוביסקי אפילו נראה יותר טוב העונה, נכנס לעונת הרוקי שלו, אז באמת השילוב הזה כמו שציינתי ברשמים,
יש לנו... ומי עוד? טוב, הוא קצת יותר מבוגר, אבל מי עוד?
הוא הרבה יותר מבוגר, ניק פולס, אבל אנחנו נגיע על זה אחרי זה על ניק פולס. בעיניי, אני לא אסכים איתך דביר, בעיניי אני רוצה לראות כן משחקים של 50-45 ואני כן רוצה לראות הרבה ביג פלייז ולא דינק אנד דנק של הקיוביז לפוזיישן רסיבר, שחקן כמו ג'רוויס לנדרי שמסיים עונה עם 100 קאצ'ז אבל ממוצע של 6 יארד פר קרי מבחינתי אפשר להיפטר מהשחקנים האלה, אז בעיניי הייתה העונה הרבה יותר מרתקת, הרבה יותר מענה, אולי לא יותר טובה, אני מוכן להיכנס למקום הזה.
העניין עם, עם כמות הקיוביז הטובים שיש, זה מצד אחד...
לגמרי, מי שהיה פה בחוץ שחיזק את סתיו וזה צופר.
זה גורם לזה של כמעט מחצית מהקבוצות יש קוורטרבק טוב, ולפעמים הפערים הם כבר הופכים להיות פחות משמעותיים. אני יכול להגיד שבתור מישהו שמשחק בפנטזי פוטבול, הגענו למצב שבליגה של 12 קבוצות, אין כל כך את המבחור קורטרבק בעשרה סיבובים הראשונים, כי אתה אומר, בכל מקרה מישהו טוב יישאר לי בסוף.
כן, זה נראה לי, הייתי אומר, מיוחד, אבל...
נכון, זה לא משהו שהיה בשנים קודמות.
בוא נדבר קצת על הפטריוטס בתור הפטריוטס, כי זה... אני מניח שזה אולי נושא קצת לעוס ונדוש, אבל...
זו הייתה...
למה זה מטורף?
זו הייתה שנה מאוד משונה שלהם. במשך, הם הפסידו...
היו 3-5 בחוץ.
כן, הם הפסידו משחקים
לתנסי ולדטרויט ולמיאמי.
הם נראו רע.
מיאמי זה משחק אגדי.
עשו שטויות, באמת, היה שם משחקים שחשש... בתור אוהד פטריוטס הייתי בטוח שהעונה הזאת לא הולכת לשום מקום טוב, ובאיזשהו שלב פתאום דברים התחילו להתחבר, וזה היה לא יומן שאחרי העונה כזאת הם עדיין מסיימים באחד משני המקומות הראשונים בקונפלקט שלהם.
אני אתחיל ואגיד כמה סטטיסטיקה שאולי יראו, כאילו אני מנסה להקטין את הפטריוטס ואת ההצלחה שלהם העונה ובכלל את ההצלחה שלהם ההיסטורית שלהם, אבל אתה כתבת את זה בדיונים שלנו לפני התוכנית, הם כנראה הפרנצ'ייז הכי גדול בספורט האמריקאי בגלל הדגרי אוף דיפיקולטי של ה-NFL, תרחיב על זה אחר כך, אבל מה שמדהים השנה נגיד, הם משחקים בדיוויז'ן הכי גרוע ב-NFL, העונה הם הפלוס מינוס שלהם היה פלוס 111, כשפלוס 110 זה היה במשחקים מול הג'טס, הבילס והדולפינס, שהם הפסידו להם, זה אומר ש... הם, מול שאר הליגה, הקבוצות הטובות, הם לא היו טובים. ועדיין, השילוב הזה, בליצ'ק את בריידי, מגיע למשחק, והם תמיד יהיו יותר מוכנים מהיריבים שלהם. זה באמת קשה לתאר את זה עם קהל האוהדי NBA שלנו.
קהל כדורים גם.
תחשבו... מה? דילגתי לך על זה בשביל בדיחה.
מבחינת האוויר בכדורים שלהם.
כן.
טוב, בסדר.
דרך אגב, לא!
סתם, לא רוצים לתקף בזה, אבל אני רוצה להוציא מזה ש... סתם, יש עוד נקודה.
לא, רוצים לנסות להגביל את זה ל-NBA.
הדבר הכי, אני חושב שהדבר הכי קרוב שאפשר להגביל את זה ב-NBA זה הספרס. של...
לרצף הפלייאוף המטורף.
בדיוק, ופופוביץ' הרבה פעמים יש השוואות שלו לבליצ'ק, גם ביחס שלהם לתקשורת, ומסיבות העיתונאים הדי משעשעות. אם אתה מסתכל מהצד.
אומרים שדרך רגע שבליצ'ק יש לו המון חוש הומור, הוא פשוט לא אוהב להשתמש בו כלפי חוץ. זו השוואה מצוינת, הדבר המדהים אבל אצל...
אם יש לך חוש הומור, זה הייתי מה לי לסקר. אם יש לך חוש הומור ואתה לא אוהב להשתמש בו כלפי חוץ, האם יש לך חוש הומור?
הוא לא אוהב שאלות מטומטמות, זה לא שאין לו חוש הומור. אם תשאל אותו שאלת פוטבול, הוא ייתן לך תשובה מאוד מנומקת ומאוד יפה. וכשעיתונאים שואלים לפעמים שאלות מפגרות.
אני שמח שאני פה רגע, כי אני חושב שבגלל שאנחנו תוכנית NBA שעושה פרק ספיישל על פוטבול, זה יכול להיות שלנו הרבה מאזינים שהם כמוני, שהם רוצים אולי קצת ללמוד פעם ראשונה על פוטבול, זה נשאר גם שאלות שהן קצת למאזין, לאוהד פוטבול המזדמן. שני דברים. אחד זה, האם באמת אתם מכירים משהו יותר מטורף בספורט, לא רק אמריקאי, הספורט בכלל, מאולי השחקן הכי טוב בהיסטוריה בפוטבול, שנבחר במקום ה-199 בדראפט, ועבר פציעת ACL בקריירה שלו אי שם לפני איזה עשור. ויש עוד כל הדברים נגדו, יש יותר משהו ש... אני אומר, לא רק בתור השחקן הכי טוב, אלא להגיע מכל כך... כך מלמטה, כל כך מכל הקלפים נגדך, ולהצליח כל כך הרבה. יש איזה משהו שהוא רך ברע לזה?
לא. הכי קרוב לזה זה הספרס, אם דנקן עדיין לא היה פורש שבועיים, במקום לבחור אחד בדראפט הוא היה נבחר סיבוב שני, או ג'ינובילי היה ברמה של דנקן, זה הכי קרוב שיש לזה, ומשחק לאורך כל תקופת ההצלחה. שני דברים מדהימים, אחד על בריידי ואחד על הפטריוטס. אתה ציינת את עונת ה-ACL, גם בעונת ה-ACL שלהם, הם סיימו 11-5, לא עלו לפלייאוף בגלל יחס...
עצם זה שלא עלית לפלייאוף עם 11-5, זה כבר מדהים.
אבל זה רק אומר שתחשוב שאיך הצורה שהספרס השיגו את דנקן, זה בעונה שדייוויד רובינסון נפצע ונסיימו מזה 11 ניצחונות, אז עוד פעם, אין הכברה על הדברים האלה בעולם. בריידי, סיפור שאני שמעתי על בריידי, אני הייתי נותן קרדיט למי, אבל אני לא ממש זוכר כי זה די מזמן, הוא נבחר 199 בדראפט בסיבוב החמישי, הוא היה QB בסדר פלוס במכללות במישיגן, הוא נכנס ב... יום הרעיונות שלו לרוברט קראפ, הבעלים של קראפ, תצא לי קראפ, הבעלים של הפטריוטס, ואמר שלום טום בריידי הול אוף פיימר.
באמת?
באמת.
וצריך לזכור שאת ההזדמנות הראשונה שלו הפטריוטס הוא קיבל בגלל פציעה של מי שהיה הקורטובק הפותח, שהיה מאוד שהיה שחקן לא רע בכלל ומאוד פופולרי בניו אינגלנד, דרו בלדסו, ולקראת המשך, לקראת הפלייאוף של אותה עונה, החלים בעצם הפציעה שלו, והתחיל דיון מהאם להחזיר אותו או להשאיר את בריידי. בסופו של דבר המשיכו עם בריידי.
The classic falls wins discussion.
הדבר המעניין הזה הוא שבדרך כלל יש חוק לא כתוב ב-NFL, שאם אתה סטארטינג קיובי ואתה מאבד את התפקיד שלך בגלל פציעה, לא אופציה משחקי לסקייר, זה ACL או משהו כזה, בדרך כלל התפקיד מחכה לך שם, ובליצ'ק היה לו את האומץ, שעוד פעם, דרו בלדסו, קיובי, אבאב אברג', אהוב, ועדיין הוא הלך עם הרוקי שנבחר 199 בדראפט.
זה הוא שאהוב על ידי סקרי טרי, נכון?
זה דרו בלדסו.
כן.
נכון, כן.
סקרי טרי הלך עם חוצה של דרו בלדסו. ועד עכשיו אני אגיד לשאלה השנייה שלי, שגם מעניינת אותי לשמוע מה דעתכם עליה. הגמר, זאת אומרת, הסופרבול היה כמו שום דבר שלא ראינו מהפטריוטס העונה. הם שיחקו עד עכשיו התקפה, 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 הם הגיעו למשחקים, לדעתי עם הרמז באמצע עונה, למשחק של מעל 50 נקודות, או איזה סקור מאוד מאוד גבוה, ולאורך כל הריצה שלהם בפלייאוף, אתם לא ראיתם את תצוגת הגנה כזאת. האם אתם מאמינים שזה באמת משהו שהם הכינו מראש, או משהו שהם ידעו שהם הולכים, אני לא יודע אפילו איך לנסח את השאלה כמו שצריך, או ש... אני לא יודע, או שיש פה יד המקרה, או שפשוט רעדו לרמז הביצים, או... תראו לי,
גם הפטריוטס היו מאוד מאוד רעים, אז בואו נעשינו דברים התקפית על השולחן.
המשחק הזה באופן כללי היה רע התקפית.
אומרים על ביל בליצ'ק שהגדולה שלו כמאמן, שהוא מגיע לפלייאוף, הוא פחות עושה את זה בעונה הסדירה, כי הוא אוהב לשמור המון הפתעות ומאוד בטוח בעצמו, זה שהוא מגיע למשחק מולך בפלייאוף, הוא ייקח ממך את הדבר שהכי חשוב להצלחה שלך. ראינו את זה מול הצ'יפס, שהוא החזיק הרבה זמן בכדור, כדי שמהומס לא יעלה למגרש. ומול הרמז שידעו שההתקפה שלה אמנם טובה, אבל ג'רוד גוף הוא לא משפע לסמוך עליו, גרלי כנראה פצוע, חסר להם עוד קופר קאפ שנפצע להם לאורך העונה.
סיכום לא ברור העניין הזה עם גרלי.
ואז מה שבלבל השקסה שם זה פשוט הלך לעשות כמה שיותר פלייז כדי שההגנה תהיה למגרש, שאירון דונלד יהיה עייף בסוף, לעייף את השחקני ההגנה של הרמז. הוא כנראה המאמן הכי טוב בהיסטוריה של ה-NFL, והוא מבין, הוא צעד אחד לפני כולם, אז הוא בא, והוא מבין שכנראה זה הדרך מצליח. עוד פעם, אם טום בריידי היה מעיף את הכדור בחצי ראשון, והם פוגעים בהתקפה, אז היית אולי אומר דברים אחרים, בסופו של דבר, הוא יודע מה לעשות כדי להביא את הניצחון.
אני
טום בריידי נתן משחק רע בגדול. בתחילת המשחק, זה היה הדרייב הראשון, או הדרייב השני, הוא זרק אינטרספשן, אבל איך מקווי, המאמן של הרן, שנתפס בעיני רבים כמאמן העתיד וגאון התקפי, אמר בסוף המשחק שהוא היה פשוט אאוט-קואצ'ד, בליצ'ק עשה לו בית ספר. האמת שההגנה של הפטריוטס הייתה לא רעה גם במשחק מול קנזס, שבוע קודם,
רק לא הצליחה לך... מול סן דיאגו?
נכון. באופן כללי, בפלייאוף הייתה הרבה יותר טובה ממה שהיה בעונה המילה, אבל לא יודע מה אפשר להגיד על הסופרבול הזה, זה פשוט היה...
רוצים להיכנס לזה עכשיו או שנגיע לזה?
כאב עיניים.
יש לי עוד... עוד אנקדוטה מעניינת מטרנד שקורה העונה ונראה הולך להמשיך לעונה הבאה, אבל אפשר לזרום ישר כבר לסופרבול. תביר?
מה שאתה רוצה.
שאלה?
טוב, אז יש לי טרנד שכאילו תופס יותר ויותר את זה, זה פחות למחזר מאמנים ויותר את... סליחה, זה הולך לבוא? או שלא? סליחה. זהב רדיופוני. זה טרנד של מאמנים צעירים שבאים כקואורדינטורים בדרך כלל של התקפה שיודעים לפתח קיוביז. שון מקווי בן 33 אם אני לא טועה, קייל שנן עדיין אין לו 40 והוא בסן פרנסיסקו, מט נייגי בשיקגו גם הוא עדיין אין לו 40 או כבר 40, עונה הבאה את קליף קינגסברי של גם כן יהיה פחות מ-40 ומט לפלור הוא רק בן 42, אז אדם גייס בן 40 הולך לאמן, אחרי שמאמן את הדולפין מאמן זה עכשיו יאמן את הג'טס, המון מאמנים צעירים ובעיקר חבר'ה שיודעים לדבר לקיוביז ולנסות לפתח אותם ולחבר אותם לאיזשהו קיוביז שיצאו אותם קדימה. זה טרנד של השנים האחרונות ונראה הולך להמשיך.
הליגה, הרבה פעמים אומרים על הליגה שהיא ליגה טרנדים וליגת קופי קאט, כשקבוצות מעתיקות אחת מהשנייה, ויכול להיות שגם זה באמת, כמו שאתה אומר, הפך להיות טרנד. אני יודע איזו בדיחה שאחרי ההצלחה של מקווי, קבוצות חיפשו כל מי שרק למד ממנו משהו, ואם ישבת איתו לארוחת צהריים לפני שנתיים, אז זכית לקבל זימון לרעיון עבודה. נראה איך זה ילך שנה הבאה.
כן, זה תמיד נשאר לראות.
זה תמיד נכון.
ואמרתי את זה ב...
לא לעצור.
אוקיי.
הרגשתי שם הפאוזה שאפשר לעצור בה, ואפשר לעבור לאיזה תנחתא קצרה. מכירים את המשחק אחרי שאתה ציוץ?
אני מכיר. שיחקתי בזה פעם פעמיים.
אז מי שלא שמע אף פעם The Sweep, אז יש לנו משחק נחש את הציוץ, ומצלר, מלצר, סליחה, זה פסיכולוגי.
זה בסדר.
אנחנו נגיד עכשיו ציוץ, אני אספר לכם עכשיו על ציוץ, אקריא לכם ציוץ, מהטוויטר שצויץ השבוע, ואתם תצטרכו מתוך אפשרויות לנחש. מי הוא שחקן פוטבול, ולא NBA, שאמר את הציוץ הזה, זה הולך ככה, They hacked Bezos' phone. We aren't safe. This is worse than Peyton Manning being cut by Indy.
סבבה?
האם זה אחד, דשון ווטסון, שתיים, קריס לונג, שלוש, קאי לונג, או ארבע, טיירן מתיו?
דהני
בעצם. סתיו, אתה תתחיל. תן ניחוש אחד, ואז...
מרגיש לי שזה קריס לונג.
קריס לונג, מלצר.
אז אני אקח את הלונג השני.
קאי לונג, אתה רוצה לתת עוד דימור, סתיו?
כי לא צדקתי?
לא, כי אני נותן לך לשניכם כל אחד
שניים. הוא רוצה שנצדק.
אז דהני בג'ר.
טיירן מתיו, אתה נשאר לי, דשון ווטסון. אז דהני בג'ר, זה לא היה אף אחד מהלונגים.
אוקיי.
בסדר? הפתיע? אפשר לחזור? תחזור למה שרצית.
מה אני רציתי? לא יודע, בוא נתקדם.
טוב, כתבתם פה לדבר על ה... רציתי לדבר על הגמר. הסופרבול.
איזה שיעמומון. כאילו, מה זה הדבר הנורא הזה?
זה היה קשה.
נגיד לצופים, יש לנו אחד שהלך לישון במחצית, אחד שלא התעורר, וזה בכלל.
אני מצטער, יש כל כך מעט שבועות של פוטבול, זה המשחק הכי גדול של העונה, אני לא יודע איך הולכים לישון באמצע, גם כשהוא...
אם הייתי כמוך חולה שבוע בבית, יודע שאין לי עבודה מחר, גם אני הייתי.
כן. אם לא הייתי חולה, הייתי לוקח חופש.
אחד לגמרי. אני חייב להגיד לך ש... התאהבתי באמת ב-NFL ביום שגיליתי את ה-Red Zone Channel. כי אני אוהב לראות משחקים, אבל אני עוד פעם לא מומחה גדול, ולראות משחק שלם זה קשה, כי אני לא מבין מספיק. וקורה כל כך הרבה דברים על המגרש בו זמנית, וגל שזה משחק כל כך בתחוקם, ואני, כל מה שאני יודע זה להסתכל על הכדור, אז אם המשחק גרוע והמשחק היה נוראי, אתה מוצא את עצמך מחפש לעשות כל דבר חוץ מלראות את המשחק. ולכן היה קשה לי, ולא נהניתי, והיה בשלוש וחצי הבוקר, ואני ראיתי שבאפשו ותשו בשש הבן שלי הולך יותר קטנה והתחיל לפוק לי על הראש, אז אמרתי, עשיתי את הבחירה הגיונית, ואני אגיד, אוקיי, אם אני פספסתי את החצי הכי גדול בהיסטוריה, אני פשוט אשב ויראה אותו.
מה שאתה צודק זה כשמתרגלים לרד זון מאוד קשה לעבור לראות משחק
בודד. כזה מילניאלס.
דבר ראשון, למי שלא יודע, הרד זון צ'אנל זה סוג של שירים ושערים כזה, או ערוץ הקיבוץ, יש לך ערוץ שכל פעם שקבוצה נכנסת לרד זון, רד זון זה 20 יארד מטאצ'דאון, עובר למהלך, וכל מה שאתה רואה זה NFL סטרואידים ש...
אין פרסומות, אין הפסקות, זה 7 שעות של פוטבול.
באמת, באמת אין הרבה חוויות ספורט יותר כיפיות מיום ראשון של רד זון צ'אנל.
אם אתם רוצים לדעת מה זה ההפך מהרד זון, אז להיות בערך דבש בקליפורניה עם אשתך, לקחת אותה למשחק של ה-49ers נגד דטרויט ליונס, ווואלה, תקשיבו, יש שם 4 שעות על שעה של משחק, שזה...
משחק ממוצע
עם אותו... 40 דקות.
לא, במשחק ממוצע, הכדור in play, משהו כמו 15 דקות.
לא, 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 לא. אתה יכול... יש אופציה ב-Game Pass לראות משחק, מה שנקרא condensed, שהוא רק הפלייז, בלי הילוכים חוזרים, בלי שום דבר, האמת שיש הילוכים חוזרים רק על טאטדאונס, אתה מגיע בדרך כלל ל-38 דקות.
אבל 4 שעות היינו
באצטדיון. אבל איזה כיף, זה...
חוויה.
נו. נו? מה שעושים בהתחלה?
הטיילגייטינג.
טיילגייטינג, תודה רבה.
הטיילגייטינג זה אדיר. כן. אני לא אספר מה הלך שם. בואו נעבור לפרסים, אתם רוצים לעבור לפרסים?
אני רק אגיד כמה דברים רגע לגבי המשחק. אתה דווקא שאלת את זה, כולם יודעים, ג'וליאן אדלמן קיבל את ה-MVP של הסופרבול, באמת היה לו משחק מצוין. בעיניי זה שערוריה שלו קיבל את זה שחקן הגנה, נדיר ששחקני הגנה מקבלים.
בעיניי זה שערוריה שטוני רומו לא קיבל, אבל בסדר. זה
הפרשן. אשמח שתרחיב על זה.
טוני רומו, טוני רומו היה שחקן, היה
קודרבק
של דאלאס בערך שנים, היה שחקן מצוין. לא הגיע לשום מקום בסופו של דבר, אבל פרש והפך להיות פרשן, פרשן פשוט מדהים. זה הפך להיות תופעה שהוא פשוט משדר וצופה מה הולך להיות על המגרש, ובדיוק מה שהוא אומר קורה 10 שניות אחר כך. ובאמת, למרות המשחק הדי משעמם, כשבשלב מסוים... לרמז היו יותר פנטים ממסירות או פרסט דאונס, אז טוני רומו הצליח להחזיק שידור, באמת שזה היה לא פשוט, והיה מרתק לשמוע אותו.
הדבר המדהים שהוא עושה מה שאף אחד לא עשה, כשזה נשמע די בנאלי, הוא פשוט בגלל שהוא יכול לראות את המהלכים, והוא אומר לך מה הולך לקרות ומה המהלך שצריך לקרות, מה שכולם מפרשנים בדיעבד, הוא היה מפרשן בעוזה, שזה מדהים. 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 הדבר היותר מדהים הוא, שזה רק מראה כמה אף אחד חוץ ממי שמשחק את המשחק לא מבין את המשחק, זה שהמון המון שחקנים התחילו לצאת ברשתות החברות שלו, אמרו על זה שכאילו מה אתם מתלהבים לקרוא טוני רומו, גם אני יכול לראות נכון. כל מהלך, בעיקר לליימן, אופנסיב ליימן זה מאוד מאוד קל. נחזור לנקודה שלי, אז דעתי חייב היה להיות פה שחקן הגנתי, במיוחד ש... זה הסופרבול סופר הגנתי, והיה פספוס כי אני גם יכול להציע מועמד שלדעתי נתן משחק באמת באמת נדיר, סטיבן גילמור מהקולץ, היה לו 5 סולו טקלס, 5 סיסטד טקלס, היה לו אינטרספשן, היה לו 3 פס דיפלקשנס, היה לו פורסט פאמבל, באמת משחק נהדר לקורנרבק הממש טוב של הניו אינגלנד, והוא לחלוטין עשה לא פחות אם לא יותר מאדלמן.
אני מסכים, בסך הכל, זה נטייה, כן. כמו שדיברנו בהתחלה על שפוטבול הוא פופולרי כשהוא התקפי, אז גם לתת את הפרס לשחקן התקפה, ובסך הכל אדלמן נתן משחק מדהים. אני לא יודע איך לא הזכרת אותו כשדיברת על היהודים בדינגים.
כן, רק שזה הפייק יהודי, מה שאני אמרתי.
גם הוא לא יהודי, גם הוא פייק יהודי.
הוא לא יהודי?
הוא חצי, אבא שלו יהודי.
אוקיי, לא נראה לי.
רגע, שנייה. בואו נזכיר, אנחנו פאנל של חלוק בזה. יש לנו לפי ההלכה, הוא לא יהודי.
לא צודק.
תסתר, ואני יודע. משהו מגדיר את עצמו, אני מניח.
אני לא בפוזיציה להגיד מי יהודי ומי לא, מי שרוצה. ואני מצרף אותו לעם.
בבריאות שיהיה.
דרך אגב, מבחינתי הלוואי וג'וג'ו סמית שוסטר וטרי כהן יחליטו שהם באמת יהודים.
ואדלמן, והם הקימו את נבחרת ישראל.
בום.
יאללה.
אם אתם שומעים אותנו ואתם מבינים עברית, ג'וג'ו סמית שוסטר וטרי כהן.
הזמנה פתוחה.
הזמנה פתוחה. אני מדבר עם אירוש בשבילכם.
מה הנושא הבא שלנו?
רוצים להתעסק בפרסים?
בואו נתעסק בפרסים.
בתכלס, אני חייב להגיד, ונראה לי שתסכים איתי, זה שפגעו.
כן, לפעמים יש שנים שאתה אומר, איך יכול להיות שנתנו לשחקן הזה ולא שחקן ההוא וכו וכו, אבל פה זה היה די טריוויאלי, והפרסים הלכו לשחקנים הנכונים.
רוקי התקפי, סייקוון ברקלי, הראנינג בק של... ג'יינס באמת
שחקן מדהים.
וואו, מדהים.
מדהים.
כיף לראות אותו גם.
הוא משחק יפה, והוא... מה שיפה זה שבאמת בקבוצה עם התקפה כל כך מוגבלת, שהיה ברור שהוא הולך לקבל המון המון כדורים פשוט להתניע, הוא עדיין הצליח להיות כל כך דומיננטי והיה מאוד קשה לעצור אותו, אז הוא הרק התקפי.
אנחנו נראה עוד שם של אילן מנינג?
כנראה שכן.
אני מאוד מקווה שכן, כי אני אשמח לראות את הג'יינטס מתרסקים עוד שנה.
זה מחזור קיובי מאוד מאוד חלש, מה שהיא הולך לעשות השנה, כולם מכוונים לשנה הבאה שיהיו שחקנים יותר טובים.
שנה הבאה זה קיילר מרי וטועה?
לא, קיילר מרי זה העונה, זה יהיה טועה וסנשיין, איך קוראים לו? טרבור לורנס, אם אני לא טועה. סנשיין מ-Remember the Titans, למי שראה ומי שלא יודע איך הוא נראה, תחברו בדיוק. אז אז
נראה דביר מהצד, לא?
אין לי בעיה עם זה.
איפה זה קלמסון? מישהו יודע? לא קשור. אז בהגנה זה היה דריוס לנרד, בחירת סיבוב ושני של הקולץ. באמת היה מצוין, גם היה פרו בולר. אולי דרווין ג'יימס יכול היה להיות, אבל הוא היה פחות טוב.
האם מט נגי, כזוכה של קואץ' אוף דה ייר, זאת לא הצבעת... אומרים את זה, כאילו, פתיג, מבליצ'ק ומ...
מה ראשון, כל עונה שבליצ'ק לא זוכה, קרונית, זה כמו כל עונה שפופ לא זוכה, פשוט נמאס לתת.
נמאס לתת.
אני חושב שזה דווקא, אם נחשב מי נותן את הפרסים של ה-IP, וזה אסושיאטד פרס, אני חושב שזה יותר קשור לניסיון אולי של עיתונאים ותיקים, כן, להגיד, הגנה זה עדיין הדבר שמנצח משחקים, וזה חשוב, כי העונה ההגנתית של הברז הייתה באמת מדהימה. כי שיקגו היו טובים, אבל...
ההגנה שלהם הייתה מדהימה, ההגנה שלהם הייתה בסדר.
אז לדעתי, לגמרי מה שאתה אומר, אני לא רואה עולם שאלכס, יש אלכס, שאנדי ריד לא מאמן העונה, במיוחד על הוויבוס של לתת כדור בידיים של פטריק מהומס, ולפתוח את המשחק ולזרוק ביג פלייז אחרי ביג פלייז, ובאמת מה שמהומס עשה הוא מדהים. פשוט מגיע לו לאנדי ריד, אם אתה מתעקש אתה יכול לתת לאחרים.
כן, היו כמה מאמנים שנתנו עונה טובה, אבל אין לי בעיה עם מאט נגי, אבל כנראה שאם אני הייתי צריך לבחור זה היה הולך לאנדי ריד. עוד העניין הזה של שחקן הקאמבק של העונה שהלך לאנדרו לק זה קצת מצחיק, זה כמו לתת שחקן המשתפר שחקן שהיה פצוע העונה הקודמת והשיפור שלו...
אני חושב שב-NFL אבל הקאמבק פלייר זה יותר מיועד באמת לאלה שחזרו מפציעה. בוא נגיד, אינדיאנפוליס כנראה עשו פה טיפול מאוד קשה בפציעה של שחקן שהם ויתרו בשבילו על מי שבערך בנה את הפרנצ'ייז הזה. והוא גם קיובי מצוין, אבל בתחילת העונה לפחות הוא נראה כאילו לא מסוגל לזרוק.
נכון, אבל... איך שככל שנה התקדמה, החצי השני של העונה שלו היה מדהים.
למי שפחות מכיר עוד פעם את האנשים שאנחנו מדברים עליהם, אני אמליץ לכם לשמוע גם את פטריק מהומס, MVP של העונה, וגם את אנדרו לק מדברים, זה חוויה. תעשו יוטיובים שלהם, מסיבות עיתונאים שלהם, מבטיח לכם חוויה.
אתה רוצה להסתכן בחיקוי?
וואי. לא, אף אחד לא יבין את זה, אף אחד לא יודע איך הוא נשמע.
לא, אף אחד לא יבין את זה. נעבור מהפרסים, אתם רוצים לדבר על דיון ה-NFL, דיון הגוט ב-NFL?
אפשר, בריידי. כאילו...
סיימנו את הדיון.
לא, תרחיב קצת, כי אתה... כתבת כמה דברים.
יש, מקודם סתיו דיבר על העונה שבריידי היה פצוע, והפטריוט סיימו 11-5 עם...
מט קאסל.
כן, עם סקווטרבק שלא עשה, שקיבל חוזה ענק בגלל העונה הזאת ולא עשה שום דבר אחר כך. ואפשר להביא גם את הסופרבול האחרון שבו... באמת בריידי לא היה מי יודע מה, ושני הדברים האלה כאילו על צד להגיד שבריידי הוא בכלל קורטובק של שיטה, הכל פה זה בליצ'ק, ואי אפשר. אני חושב שמי שראה את בריידי לאורך השנים רואה שיש פה משהו מיוחד, הרקורד שלו, כמות השנים, משך הזמן שהוא משחק בטופ של הטופ, אני לא חושב שנשאר פה מישהו ש... כמובן, אנשים יגידו מה שיגידו, אני לדעתי הוא השחקן הטוב בכל הזמנים. מה שכן, עד הדיון על בריידי, אני חייב להזכיר פה את ג'רי רייס, שנחשב לשחקן ה...
ג'רי רייס הוא קומפיילר, בוא. הוא כנראה הרסיבר הכי טוב בהיסטוריה, כאילו באמת...
אבל איך אפשר לתת פרס לא לפי עמדה? צריך להיות גאות פר עמדה. די, זה כל כך שונה, זה לא כמו כדורסל.
אז אתה נכנס גם לגורט לפי עידנים, כי המשחק בזמן לפני 20 שנה, הוא לא המשחק
של... כן, המספרים של קיוביז אגדיים, כמו דן מרינו וג'ו מונטן, נראים מביכים יחסית למה שקורה ב-NFL העולם.
אוקיי, אם אתה שם שאלה אחרת, אם אתה שם את איי רודג', שזה כמו איי רוד, אבל איי רודג' רודג'רס בקבוצה של... נמצאתי את זה עכשיו. בפץ, הם לא מגיעים לאיפה שמגיעים?
תראה. אחד, דעתים יותר טובים. אבל אני חושב שזו שאלה לא הוגנת, כי אתה יכול לעשות את הדברים האלה בכל מיני סיטואציות. מי שמקשיב...
בסדר, עשיתי התקלה.
לא, אז אני אגיד, אז אני אענה את התשובה שלי. מי שמקשיב יודע שאני, בדעותיי, אליפויות זה לא הקריטריון נאמבר 1 לקבוע מי הכי גדול בהיסטוריה. תסתכל על בדי אב קרייר, על דומיננטיות, מול מי הוא התחרה, מה היה בתקופה שלו וזה. יכולת לטעות, אם היית שואל אותי לאורך הקריירה של בריידי הלא נגמרת הזאת בהמון המון נקודות בקריירה שלו, גם אחרי הסופרבול הראשון והשני והשלישי, אם הוא הכי גדול בהיסטוריה, הייתי אומר לך לא, הוא אפילו ספק הכי גדול בעידן שלו. זה שהוא בורח בבליצ'ק זה בונוס, וזה שפייטון מניק בורח במאמן בינוני כמו טוני דנג'י שלא ידע לבנות גם הגנה נורמלית, אז זה לא אשמתו של פייטון מניק. בסופו של דבר אתה מגיע לאיזשהו מקום שה עצם זה שזה לא נגמר, והדומיננט ממשיכה, ואתה תמיד רגוע לגבי טום בריידי, וזה עוד תארים, וזה עוד סופרבול, וזה עוד יצטרים ועוד יצטרים, כבר נגמרים הטעונים של נגד, זה הופך להיות כל כך דרמטי לעומת כל אחד אחר, שזה לבד סוגר את הדיון מבחינתי. הפטריוטס התחלפה קבוצה שם כל כך הרבה פעמים, ובריידי שם, והם מצליחים. יש איזו סטטיסטיקה שיש בטופ 20 של ריספשנס בפלייאוף, יש 4 ריסיברים שונים ששיחקו עם בריידי את רוב קריירת הפלייאוף שלהם. זה לבד מראה שזה בכלל לא משנה מי הנשק שלו, בכלל לא משנה מי סביבו, הדבר המכנה המשותף היחיד לקבוצה הזאת זה בריידי בליצ'ק, וזה לבד האורך, העוצמה והכמות מחסל את האופציה לנהל דיון על מישהו אחר.
אתה צריך לקחת בחשבון גם את האופי בסוף. ואיון רוג'רס, זה יכול להיות שבנתונים יבשים, היה QB שהיה לו פוטנציאל יותר גדול מבריידי. אבל הוא היה חרה של בן אדם בחדר ההלבשה, ככל הנראה, כך עולה בדברים שמספרים עכשיו. לא היה שום סיכוי שבמשך השנים הוא ייקח pay cuts כדי שהקבוצה תוכל... להחתים שחקנים טובים, כמובן שזה עוזר שבת הזוג שלך ג'יזל ומרוויחה עשרות ומאות מיליונים.
יותר ממך, יותר ממנו.
כן, אבל כנראה ש...
באמת מרוויחה יותר ממנו?
כן, משמעותית.
הוא לא הגאות בבית.
זה אני יודע.
וכנראה שהשילוב של כל הדברים, וגם בסוף, גם השילוב שלו עם בליצ'ק, עבד פשוט הכי טוב.
תשאל אותי מי...
אבל מה
זה... תשאל אותי,
סליחה. מה הביצה ומה התרנגולת? האם קודם הוא היה עם ג'יזל, ואז זה נהיה גוט, או שהוא נהיה...
זה הוא גוט בגלל שהוא עם ג'יזל, לא? איך זה עובד?
זה מוסיף לנקודות.
זה ג'יזל בגלל שהוא גוט.
בוא, ג'יזל היא המותג יותר חזק.
אבל היא לא הגיעה אליו...
היא עושה לא טובה.
הוא היה במחירה 199 בדראפט.
לא, אבל היא עושה לא טובה, גם כשהוא הגוט ב-NFL היא עושה לא טובה. המותג ג'יזל יותר חזק מתום בריידי.
אני לא יודע לגבי זה.
Worldwide, עצם עובדה שהיא יכולה למקסם את השם שלה ליותר רווחים, זה לבד
עליה. היא לא קורת בעולם הדוגמניות. אבל הוא בקונברסיישן של אחד הספורטאים הכי טובים בעולם.
לא יודע איך מגדירים גאות בעולם הדוגמנות, ואני לא יודע למה אתה טוען שהיא לא. אם הדוגמנית הדבר שאמורה... וואי, זה דיון מדהים. אם מה שאמורה לייצר זה כאילו, מה שמוכרת זה את עצמה ואת הרקגנישן שלה, והרקגנישן הזה מוביל לאחר הרבה הכנסות בתחום שלה, אז כנראה היא כן הגאות. דרך אגב, היא פרשה.
בסדר, אני לא בטוח שלא.
היא גם מאוד רוצה שבריידי יפרוש.
אבל לדעתי גם בתקופתה היה... טוב, אני רוצה... בוא נעלה את זה בסקר.
את מה?
מה אכפתך?
את מה?
מי יותר גאות בבית? מי הגאות של הבית?
קדימה. לגמרי סקר. אני באתי להגיד, זה נשמע קצת מגוחך, אבל שאלו אותי מי ה-QB הכי טוב בהיסטוריה, כ-QB, אז אתה יכול להגיד הרבה אנשים לפני בריידי, אבל אם אתה לוקח ומחבר את הכל, ודרך אגב, אז זה בריידי, בוא נגיד משהו, כשלבליצ'ק אימן בקליבלנד ולא היה לו בריידי, הוא היה בדיחה ב-NFL. קיבל בריידי, הוא בליצ'ק, אז אי אפשר להפריד ביניהם, אי אפשר להגיד, זה רק הוא, החיבור פה והכמות והכל, זה enough, כאילו, באמת, אפילו אני שאני סובל אותו.
אם הייתי יודע, לא הייתי בא.
לא, אתה לא חייב לאהוב, אתה חייב להעריך.
בסדר.
טוב, אני אשמח שנעשה הפסקה קצרה לפתווה, פינת הפתווה שלנו, אז אני אספר קצת למי שלא מכיר, והוא בא אלינו כי הוא מאזין, כי הוא אוהד של פוטבול, אז אנחנו קצת ניתן פה את הסטטיסטיקות או הנתונים או הפקט שהדהימו אותנו, אנחנו נתחיל מסתיו, שייתן כמה דברים שהוא ממש אוהב, אני אתן דברים שהם אולי קצת יותר בנאליים ויותר קצת לאורך הרבה שנים.
אז לא דיברנו, אנחנו עושים פה ממש בחטף איזשהו סיכום עונה שמאוד מאוד, רחב, ולא דיברנו, לא יצאנו לדבר על כל קבוצה, ובמיוחד לא יצאנו להעמיק יותר בסיינס שנתנו, ניו אורלינס סיינס שנתנו עונה באמת, 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 טובה התקפית.
והיו צריכים להיות בסופרבול אם לא טעות שיפוט
מזעזעת.
לגמרי אפשר לדבר על זה. אז בא לי לתת כמה סטטיסטיקות על הסיינס שממחישים איזה קבוצה מטורפת הם היו השנה בחינה התקפית. אז מתוך 16 קטגוריות המרכזיות שבודקות סטטיסטיקה התקפית, הסיינס היו בטופ 10 ב-15 מהם. הם היו total offense 5, yards per play 6, rushing per game 8, rushing yards per play, לא רגע זה הם לא נכנסו, זה היחיד שהם לא נכנסו מ-21, passing yards per game 7, passing yards per play 5, interception rate 1, סקס פר, לא זה הגנתי,
סקס פר?
כן, כן, גם זה הם היו ראשונים, red zone percentage 5, average time of possession 1, ו-points per game 1, מטורף, אני אמשיך. הסיינטס יצרו נקודות ב-61% בממוצע, מתוך 93 מהלכים התקפיים. ראשונים ב-NFL, פסיכי, 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 אנחנו מדברים על הבא אחריהם, עומדת על 51. דרו בריז נתן באמת עונה היסטורית, אבל אני עכשיו יעבור לחבר שלך, מר בשן.
ניק פולס.
ניק פולס, ואני אתן כמה נתונים ממש מצחיקים על ניק פולס, QB סופר בינוני.
יש לך
10 סנטימטרים? שאין שום סיכוי שקיובי פותח.
זה
מידת ביארדים.
יכול להיות. מקווה בשבילו שלא. היינו רואים את זה.
אתה יכול לדעת ביארד ולהגיד 0.0.
אוקיי, זה תתחכם. אחד הדברים הכי חשובים ב-NFL, למי שאתה פחות מבין, זה מה אתה עושה ב-third down, והאם אתה מצליח בדרך כלל, אם אתה מגיע ל-third down, לפעמים הוא בארוך, זה מייצר לך סיטואציה יותר קשה, אז היסטורית הוא אחד הגדולים ב-third down היסטורית. אם ניקח את ניק פולס בקריירה, אז בעצם הוא, רגע, איפה זה? אוקיי, שנייה, לא בקר. בשנתיים האחרונות שלו, שזה כאילו חצי עונה הזאת פלוס עונה שברה עם פלייאוף, יש לו את הפסר רייטינג הכי גבוה ב-third ו-fourth down, 123.9, 79 ו-111 completion, 944 יד, 9 touchdowns, 0 interceptions. אם ניקח את הבאים אחריו, סתם יש לצורך העניין לאורך שנתיים בפסר רייטינג, אז פטריק מהומז הוא 111, וקרסון ווינס הוא 110, הרבה פחות. עוד קצת על ה...
אתה לוקח body of work של פטריק מהומס ששיחק נגד קבוצות lower tier ונקפוץ קצת רוב המשחקים האלה נגד קבוצות פלייאוף.
נכון.
אתה רואה? אתה רואה? נתתי אינפוט?
אני...
לא, עזוב שנייה, עזוב שנייה את נקפוץ. שמת לב שנתתי פה אינפוט חשוב?
אינטליגנטי.
אינטליגנטי? אספתי לדיון?
יפה. ו... סתם בשביל העניין, אם ניקח רק את המשחקים שהוא... שיחק את השבע המשחקים האחרונים, נוריד את הלא שתי משחקים בעונה הקודמת שהם היו פחות טובים, נקרא את השבע האחרונים פלייאוף והעונה הזאת, הוא 65 מ-60 ל-814 יארד, 8 טאצ'דאונים, 142.4 פסר רייטינגס. אם אתה לוקח את החצי השני, הוא נהיה עוד יותר טוב, כלומר קלאץ', 31 ו-37 ל-329 יארד, 5 טאצ'דאונים, 0 אינטרספשנים, 143.3, תונים פסיכים למי שמבין מה אני אומר, דביר אתה.
ולמי שמצליח לעקוב.
זה נשמע מרשים גם בשבילי.
אם אתם רוצים משהו על רשימה של סיים של טום בריידי,
אחרי זה, אחרי זה.
גם זה יש לי, אבל פחות בעיה כי את זה.
אז אני עשיתי את הדבר המאוד מתאים לי לעשות, ונכנסתי לאיזה דיון ברדיט של הנתונים הכי מטורפים ששמעתם מכל החיים שלכם, אז אנחנו לא נדבר רק על השנה הזאת. חלק מזה אולי בעצם יש פה עוד שניים. אז אולי אתם מכירים כבר, האם ידעתם שהצ'יפס לא זרקו טאצ'דאון אחד לווייד ריסיבר בכל עונת 2014?
כן. אלכס סמית.
נכון.
אלכס סמית יש לו אלרגיה לריסיברים.
זה נתון מטורף.
זה נתון פסיכי, פסיכי,
פסיכי. זה בכל משחק של הצ'יפס באותה עונה, זה כבר הולך להיות בדיחה.
ויש לי עוד דבר?
לא, זה מדהים, כי הוא עדיין היה קיובי מנצח כמה שהוא לא מסוגל לזרוק רחוק. זה רק עוד פעם מחזק את מה שאני אמרתי עליו, מדהים מאוד.
אבל האם זה גם אולי חלק מהסיבות למה נתנו אחרי זה לפטריק מהומז לפרוח באמת כשחקן צעיר? כאילו, כל כך הרבה שנים היית כלוא ב...
לגמרי, אבל דבר שני, אתה פותח פה איזשהו מיני דיון, אז אנדי ריד היה מאוד מאוד אמיץ, כי בסופו של דבר, אף אחד לא יפטר אותך אם תגיע לפלי אוף, גם אם לא תצליח בפלייאוף, וזה בדיוק מה שאנדי ריד עשה במשך, וקנזס עשו במשך...
יפטרו אותך, אבל אחרי הרבה שנים, כמו המאמן של סינסינטי.
זה בדיוק הדוגמה, מרווין לואיס שימן שם 1,000 שנה. בדיוק הדוגמה שבאתי לתת. אנדי ריד היה 5 שנות, עם האחי נמוך שלו היה 9 ניצחונות עם אלכס סמית, אבל ברור שאלכס סמית לא יכול להביא אותו ללבל למעלה, כי הוא פשוט קיובי מאוד מאוד מוגבל, שלא יכול למסור כדורים לעומק, והוא משחק מאוד מאוד סייף.
אם מדברים על קיובי של שיטה, זה קיובי של שיטה.
ורואים את זה דוגמה, ואז הדילמה של מאמן לקחת את ההצלחה היחסית הזאת ולוותר עליה בשביל להמר על רוקי שיש לו פוטנציה יותר גבוה. אנחנו רואים את זה את הדוגמה שמלטר אמר על סינסינטי שסוחבת עם אנדי דולטון, למרות שהוא קיובי מאוד מאוד בינוני, אבל הוא יציב מספיק כדי להעביר אותך הלאה. אז כן, זה היה ברור שהוא הבין מה יש לו ביד, לכן הוא עשה את זה והיה לו קל לעשות את זה. זה עדיין המון המון אומץ.
עכשיו הדבר השני, זו תמונה מפורסמת כנראה שאני מסתכל עליה מעונת 2007, שרואים את הפטריוטס באיזה הדל, וכתוב על המסך פוזשנס 102, last, touchdowns 51, first.
לא הבנתי.
מתוך הכי פחות פוזשנים בליגה.
זה הייתה עונה של רנדי מוס.
חרון בליגה האחרונים, כשהם היו אחרונים בליגה בפוזשנים, היו ראשונים בליגה
הם דרסו את כל הליגה. הם לא היו צריכים פוזשנים, היה שם יכולת התקפית מדהימה.
רנדי רוס רץ ראוט אחד, רנדי מוס רץ ראוט אחד וקיבל בום 15 יארד, בום 30 יארד, בום 20 יארד, בום בום בום.
זה סופרבול?
לא.
הוא היחידי ש...
יש לי חבר שכל פעם שאנחנו נפגשים מגיע עם חוצה 18-1.
האם רנדי מוס הוא כמו ניו בדמטריקס? והכדורים הם כמו אליפויות. הוא פשוט הצליח להיות בפטריוטס ופשוט התחמק בהילוך איתי, שבטעות לא תיגע בו אליפות. נכון?
הוא מאוד מסכן.
והמון אליפויות שעברו סביבו, אבל הצליח איכשהו לא לגעת באף אחד מהן.
גם הוא עשוי לקרוא לקח אליפות בפטריוטס, שזה גם מדהים.
נכון.
רואים איזה תרומות
יש? אני לא הבנתי את ההשוואה, אבל בסדר.
באמת לא הבנת?
הבנתי, אבל היא לא טובה, אני מרחם עליך בזה שאני אומר שלא הבנתי.
היא מצוינת, ואתה לא צריך לרחם. בוא נעבור לדבר הבא.
מה הדבר הבא?
אני טועה לדבר על הסופרבול, כסופרבול. דיברנו. ההופעה של מרון 5, זה מעניין מישהו? אז בוא נדבר על התיאוריות...
נורא והיום.
בוא נדבר על התיאוריות שיפוט. בוא נדבר על מה שקרה לסיינטס.
יש הרבה טעויות שיפוט בפוטבול, המשחק זז מאוד מהר, המגרש די גדול, ולמרות שיש לא מעט שופטים, יש 7 שופטים על 22 שחקנים, הם לא מצליחים לראות הכל, אבל הטעות בחצי הגמר הייתה פשוט, זה פשוט היה מוזר, זאת אומרת, זה קרה מתחת לעיניים של השופט, אנחנו רואים בהילוך חוזר את השופט מסתכל על המהלך, היה שם מהלך שהיה צריך לגמור את המשחק, פשוטו כמשמעו, המשחק היה גמור, הסיינטס היו עולים לסופרבול, ולא הייתה שריקה. עכשיו, ה-NFL יודעים שיש טעויות שיפוט, וכבר הרבה שנים משתמשים שם, לא חיכו לבר, הרבה שנים משתמשים בהילוכים חוזרים, אבל לא כל דבר, אפשר לבדוק. ועבירת PI, Pass Interference, זה לא משהו שלשופטים מותר לבדוק במוניטור, ובגלל זה לא יכלו לתקן את הטעות הזאת. לדעתי, בשלב מסוים יבינו שלא רוצים להישאר עם הטעויות האלה, כי זה באמת, זאת... אני לא יודע להסביר.
השופט היום, שופט הקו היה מולו.
השופט היה שם, הוא מסתכל עליהם ו... זה כנראה כבר עניין פסיכולוגי של לא לרצות לקחת את האחריות להכריע את המשחק. כי זה פשוט, זאת שריקה שמכריעה המשחק, לכאן או לכאן. והוא פשוט לא שרק, אין לי...
בעיניי זה מגוחך שאי אפשר לעשות ריוויו למהלך כזה.
זה כיף, אבל...
וטיפשי שענף כל כך מתקדם, לא מצליח להכניס טכנולוגיה שתשים במדויק איפה הכדור נופל ולקבוע פרסט דאון כמו שרשראות ומדידות מגוחכות ושלא יהיה...
לפעמים איפה השופט שם את הכדור בכלל, הוא אמור להיות שם, אבל הוא כבר הניח אותו, אז שם הכדור יהיה...
לגמרי, ואינסטנט ריפליי כל כך... כל המהלך צריך לזכור, זה ענף ספורט שהשחקנים הורגים אחד את השני בשביל לשחק שם. זה ענף ספורט שבנוי על רכש נדלן, על ידי זה שאתה מתקדם את הכדור כל הזמן קדימה. ויש כל כך מעט משחקים בעונה, וכל משחק הוא כל כך גרולי. תרחיבו, תשפרו טכנולוגית, זה אין סיבה להגיע למקומות של טעויות כאלה. אם פספסת איזשהו, בתוך הדל מטורף, איזשהו משהו, עוד איכשהו יוני, אבל אם זה מהלך כזה, לך לריפלי, נגע לא נגע, תקדם.
אני בכלל לא בטוח שהעונה נגמרת עם אליפות של הפטריוטס, עם הסנס משחקים אולם בגמר.
אל תגיד את זה.
אני מחבב אותך, אל תגיד את זה.
אל תגיד את זה. פטריוטס עדיין הם מנצחים, זה הפטריוטס. אל תגיד את זה. יש כן משהו אחד שרציתי להגיד על הסופרבול, וזה בעיקר על ה-100 שחקנים.
הפרסומת, 100 שנה.
הפרסומת, 100 שנה. זה ל-100 שחקנים, לא?
זה לא.
זה לא 100 שחקנים?
לא יודע אם היו שמה, לא ספרתי.
זה 100 שנה ל...
ל-NFL.
כמה אהבתם את זה? ספרו לי כמה אהבתם את זה.
אהבתי את זה מאוד. זה... זה מאוד יפה, והם עשו את זה ממש נחמד, והם גם הכניסו שם המון המון בדיחות קטנות למי שמכיר קצת יותר את הליגה, והם נתנו לשחקנים לשחק את התפקיד שמאוד מתאים להם, ולשם שינוי נתנו לשחקנים שרצו להפגין קצת יותר אינדיבידואליות, קצת יותר להתלבש בצורה שיותר מתאימה להם. פשוט היה תשדיר
מדהים. מדהים. היחיד שם, הפוץ היחיד שם זה גודל, שלא משנה מה, יישאר הפוץ של הליגה, אבל זה היה עשוי.
איפה הפייבוריט שלכם? תן לי שחקן אחד שהוא הפייבוריט שלך בפרסומת.
אדריד.
מי?
אדריד.
לא, שמה הוא עושה?
פשוט בחסל שם את מי זה היה, גרלי, או מקפרי, פשוט נעשה שם טקל...
ברקלי לדעתי, סקון ברקלי לדעתי.
טקל פסיכי לברק, מי שזה לא היה, מכניס תואל להוגה, הוא גם לבוש אחרת לא בטקסידו, עם הזקן הלבן שלו ושיער משוגע. מי שמכיר את אד ריד, סייפטי אדיר.
אני מסכים, אהבתי, היה שם קטע שאני לא קלטתי אותו בראייה, בפעם ראשונה שראיתי את הפרסומת, אבל כבר ראיתי אותו מאז כמה וכמה פעמים. יש שם שלושה סגנים של מיאמי דולפינס, מעונת 72, שעשו עונה בלתי מנוצחת, יושבים שם ושותים שמפניה, כשהאגדה אומרת שבכל שנה יש להם בקבוקי שמפניה במקרר, שיוצאים ברגע שהקבוצה הבלתי מנוצחת האחרונה מפסידה משחק, יוצאים השמפניות שוב של מיאמי דולפינס, הבלתי מנוצחת היחידה.
היה עוד קטע נחמד, זה שברי סנדרס בא ועושה את הסבסוב המפורסם שלו, ולוקח את הכדור, ואז עולה רפור לאמת סמית שאומר למי שיושב לידו, כן, אבל יש לי יותר ירדים ממנו.
זה פרסומת פשוט מצוין.
יכול גם לענות?
בוודאי.
אז אחד זה מראשון לינץ' והקריצה שלו שפותחת את זה, הוא פשוט, יש לו אישיות כובשת. ופרנקו הריס, יודעים זה?
כן.
עם התפיסה.
עם ה-Immaculate Reception, שזה כאילו אחד המהלכים המטורפים שראית, שחזרו את זה בדיוק כשאני תופס את זה מלמטה.
כדור אף אליו, הוא תופס אותו בדיוק. מלמטה,
כן. טוב, המשיך.
שתיקה זה טוב.
אני בעצמי לא יודע לאן להמשיך. דיברנו על שחקני הגנה והעדיפות הזאת. הייתה לי שאלה שאני רציתי לשאול, וקצת עניתם, אז בואו תענו לי עכשיו בלייב. מי ביניכם הדור הבא של הליגה, השחקנים שאתם הכי מעניינים לראות, וגם הקבוצה שיש לה איזשהו שילוב הכי מעניין. אני יודע על מי אני חשבתי, וגם זה מה שכתבתם פה, אז בואו תרחיבו. סייקוון ברקלי בתור שחקן מאוד מאוד מרשים, כבר דיברנו עליו. כמובן OBJ, אי אפשר להתווכח עם הכישרון שיש לו בידיים האלה, בניטור שלו, במהירות והכל. האם זו לא קבוצה שיכולה להגיע מאוד מאוד רחוק ברגע שיהיה להם קוורטרבק?
אז קודם שיהיה להם קוורטרבק.
צריכים להביא מישהו.
כן,
אני כפוס.
אתם מסתכלים על הכישרון. אתם לא אומרים שם ש...
אני לא יודע, האופנסיב ליין שלהם די היום, ההגנה שלהם די חלשה, הם גם לא רק בנו קבוצה שם רואה התחרות, יש להם 2 סקיל פליירס בלבל הכי גבוה של הליגה, עוד רסי סטרלינג, משהו שבאחר השם שלו, הם לא מספיק עמוקים, ואם נסתכל על מה קורה לרנינג בקים היום, אז הקריירות שלהם מאוד מאוד קצרות, אז אני לא יודע אם סייקוון ברקלי יהיה סייקוון ברקלי עוד 4-5 שנים קדימה. אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל דווקא קליבלנד מאוד מאוד מפחידה. עם בייקר כקיובי, ניק צ'אב נתן עונה מאוד טובה כרנינג בק. הביאו את ג'רוויס לנדרי, שהוא איזשהו סוג של רסיבר שיודע להחזיק בכדור, צריכים עוד איזה פרסט רסיבר. יש להם את מיילס גרט בהגנה שהוא...
הם נתנו עונה מאוד מפתיעה עם מאזן כמעט חיובי. אז שמונה וטקו, אני חושב.
ושוב, נראה, אני מאמין שקנזס סיטי, אנחנו נראה אותם בשנים הקרובות, ואנחנו נראה את...
אני מאוד מאמין בשיקגו. אני חושב שההגנה שלהם הולכת לתת, גם שנה הבאה הולכת להיות מדהימה.
תחת מיץ'? מיץ' יהיה שם לקחת אותם?
כן.
תראה, אתה שאלת את זה ולא הגעת בזה עדיין, ומה הדרך הכי טובה לבנות קבוצה מנצחת ב-NFL? וזה פשוט מתחבר. היום...
אני ארחיב טיפה את השאלה, כי היא לא כל כך ברורה מאיך אתה מנסח אותה, אז אני... יש הרבה חלקים שצריך לבנות כשאתה בונה קבוצה, יש לך... האם אתה... יש לך רסיבר טוב, אז אתה כרגע מתאמץ בלהשיג קווטרבק טוב, או שאתם... כאילו, איך אתם go about it, האם אתם הולכים על כמה חלקים טובים, או שאתם הולכים לבנות קבוצה מאוד מאוד מאוזנת, שיש לה גם הגנה, גם רסיבר, אני אומר...
אז מה שקרה בליגה ומה שהבינו, אני חושב שהראשונה שבאמת הבין את זה הייתה סיאטל, זה מהרגע שנכנס רוקי סקייל גם ל-NFL לפני 10-12 שנה, אז אם אתה בוחר עכשיו QB טוב בתור רוקי, המשכורת שלו מאוד נמוכה, ועכשיו לך תעמיס בליינמנים טובים, גם בהגנה וגם בהתקפה, ואז בעצם יש לך 3-4-5 שנים תקופת החוזה רוקי של QB שלך, שאתה יכול להציג QB איכותי, שזה בדרך כלל הדבר הכי יקר בקבוצה, לצד קבוצה מאוד מאוד איוזנת, כי את ה-QB, שזה עמדה שמישהו כמו רוג'רס או בריז, מקבלים 20 פלוס, 25 פלוס לעונה, וזה לוקח החלק גדול מההארד קאפ של ה-NFL, אם יש לך QB רוקי איכותי, שמקבל מעט מאוד כסף, אתה יכול לבנות קבוצה עוצמתית מסביבו, שיקגו היא דוגמה טובה, אם טורביסקי יהיה מעל הבא ואבריג' אז הם יכולים להשקיע בהגנה, המשיך להשקיע בהגנה שלהם ולשמור אותם, לצרף לו רסיבר טוב, ואז הם מאוד מאוד תחרותיים, מהום זה יהיה ככה בקנזס סיטי, ג'רד גוף בשנים הקרובות ברמז.
גם גרלי לדעתי עדיין.
נכון, גם גרלי, ובזה הם יכולים להמר על סו ועל
ועל מרקוס פיטרס. נכון, ברגע שיש לך כמה שחקנים שנמצאים תחת חוזה הרוק, זה בעצם, זה היום אומרים על מניבול בבייסבול ואיך לנצל נכון את הכסף שלך כדי להציג מקסימום תוצאות, זה בעצם דרך הדראפט. כי העניין הזה של תקרת השכר, אתה קודם כל צריך איזשהו בסיס של שחקנים טובים שנבחרו בדראפט ונמצאים תחת חוזה רוקי, ורק אז אתה יכול, כדאי לך בעצם להביא את השחקנים היקרים, כי יש לך חלון של כמה שנים קצר יחסית, כדי לנצל את חוזה הרוקי האלה.
יפה. יש לי כמה שאלות שכתבתי לעצמי.
קדימה.
אני רוצה להפסיד אתכם, חלקם תוך כדי הזה. משהו ששאלתי את סתיו לא מזמן, אני אעלה את זה שוב, כי לא הקלטנו את השיחה האינטימית שעשינו אז, ויהיה לפיטסבורג סטילרס. כי אני שמתי לב תוך כדי העונה שמתפתחת, שבסטילרס יש המון המון כישרון, אבל אוקיי, אני אשאל את זה אחרת. לי נראה שאתה שם קווטרבק שהוא לגמרי אבאב אבריג' כמו בן רוטלסברגר, פלוס יש לך ראנינג בק כמו לוין בל ומישהו כמו אנטוניו בראון, זה דרך להיות ממש ממש טובים. ואיך אפשר להיות, אפשר שהכל מתפרק לך? ובצד השני של השאלה, כמה טובים היו יכולים להיות הסטילרס אם לוין בל היה משחק, אם אנטוניו בראון היה מסתדר שם? כמה טובה הם היו יכולים להיות?
קודם כל, החצי השני של השאלה שלך עונה על החצי הראשון. לוי-אן בל לא שיחק העונה. אנטוניו בראון היה מאוד לא מרוצה ממה שהלך שם השנה, ונתן יחסית אליו עונה די חלשה. אני גם כבר, אני לא בטוח שההגדרה לרוטסברג היום היא above average. לדעתי הוא כבר downhill.
כן, אבל הוא עדיין, הוא עדיין top 15 לפחות.
אני לא בטוח, במיוחד אחרי שספרנו את כל הקורטרבקים הטובים שיש לנו.
לא, היום, לא פוטנציאל.
אבל עם כל הכבוד לקונור, שהוא רץ טוב ושיחק לא רע כשבל לא היה, כשאחד מהטופ שלוש רצים בליגה לא משחק, הוא השחקן הכי טוב שלך.
אבל זה מה שאני אומר, כמה טובים הם יכולים להיות אם כולם היו קשירים ובעניין ומעורבים, טלנט ווייז, הם לא בטופ.
אני מניח שהם היו מגיעים לפלייאוף,
בדיוק, ואז
כבר בוודאות, ואז אתה, הם לא היו רחוקים מזה גם ככה.
כן, תראה, לוי-אן בל הציג את העונה שלהם, ואנטוניו בראון וחוסר הצביעות רצון שלו היה החלק השני, הטקו המאוד מוזר שלהם במחזור הראשון מול קליבלנד, וגם דיוויז'ן לא פשוט, בולטימור היא קבוצה טובה, קליבלנד שהיו רגילים להיות פח, היו טובים, סינסינטי עד הפציעה של דולטון היו בסדר כמו שהם תמיד, אז דיוויז'ן קשה, אז כבר מסוכן, כן, הם היו יכולים להיות הרבה יותר טובים, הם לגמרי יכלו להיות בשמונה האלה שהיינו מדברים עליהם בפלי אוף.
אני רוצה לדבר על צ'יפס ועל קרים האנט. כי זה מקרה שקרה בעצם, מי שלא יודע, קרים האנט הסתכסך באיזה מלון עם אישה ודחף אותה, ואז בהתחלה הוא שיקר לגבי זה, ואז הראו פוטאג' שחשף את מה שקרה שם, והצ'יפס השהו אותו, אחד השחקן טוב מאוד, והחליטו להשעות אותו בכלל בלי כנראה לחשוב על זה פעמיים, אז א', מה, הם האם יכולים לראות איזשהו עתיד שונה לצ'יפס בגלל שבסו את זה, מה אתם חושבים על ה מהלך של ההשעיה בכלל, כי שום חוק לא חייב אותם לעשות את זה, ומתי אנחנו שוב הולכים לראות את קרים האנט בליגה, והאם זה הולך להיות כאילו, פשוט, זה בסדר לעשות מעשה נורא, אבל אם כל עוד חולפות איזה שנתיים שאף אחד לא זוכר את זה.
אז זה בדיוק הנקודה. ה-NFL הכניס את עצמו בלי שום סיבה לפוזיציה בלתי אפשרית של להיות איזשהו אחראי מוסר יותר גדול ממה שהחוק אחראי על מוסר, ואין לו שום יכולת להתמודד עם זה. קרים הנט עשה מעשה, יכול לאהוב את המעשה הזה, כאילו כולנו לא אוהבים את המעשה הזה. החוק לא טיפל במעשה הזה עדיין, אתה החלטת להשעות אותו. החלטה מאוד דרכית ואמיצה, בסדר גמור, אבל מחר...
סליחה, זה לא ה-NFL, זאת הקבוצה.
לא.
הקבוצה שתה אותו, כי הניחה שה-NFL...
קרים הנט נכנס ישר ל-Commissioner Exempt List, שזה בעצם משהו שרוג'ר גודל המציא ברגע שהוא הפסיק, איבד שליטה על כל הסיפור.
מקרה... רייס?
לא, אני חושב את זה בשביל פיטרסון דווקא. בעצם סוג של...
מייקל ויק?
לא, מייקל ויק ישב בכלא, דווקא שם החוק טיפל. שזה דוגמה, לא משנה. אז, ואז בעצם ברגע שהוא נכנס לרשימה הזאת של הקומישן, הוא רשאי להיות בסגל של קנזס, אבל לא יכול לשחק עד שיתבררו הדברים. הם קיבלו את ההחלטה הערכית, כאילו לא חכה שיתבררו דברים, אני תעשית איזה תמונה, ראיתי, לא רוצה אותך גם כשקר
בלי. אני חושב שאם לא היה פוטאג' אז זה לא היה קורה.
אני נוטה להיות ציני ולהסכים, אבל אני רוצה להגיד שזה מגוחך, כי כמו שאמרת, העונה הבא מישהו ירים אותו, יגיד דבר מספיק זמן, החוק לא עשה עם זה כלום, אז למה שהוא לא ישחק?
ולמה פיטרסון חזר לשחק, אחרי שהוא ירביץ לבעל...
לילד שלו עוד הוא טוען שהוא ממשיך לעשות את זה. בעיניי אנשים, יש... מי זה היה? אני קודם שוכח. זה אניל ברנן.
כן.
אתה רוצה?
לא.
ניל ברנן מצוין למי שלא מכיר.
קומיקאי, הוא עושה עם דייב שאפל את השאפל שואו וכל מיני סרטים כמו אף בייקט, ויש לו סטנדאפ מצוין בנטפליקס.
אז יש לו קטע מצוין שהוא אומר על ה-NFL, וכל השחקנים שם אומרים להם ויילנס, 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 לא, not now, זה ויילנס. אז זה לא בדיוק עובד ככה. אז אני מאוד, כאילו, הבן אדם הערכי שבי רוצה להגיד, כאילו, עשית מעשים כאלה, יושב בצד, צד שני, החוק אמור לטפל בדברים האלה, או שאתה אומר, אם עשית את זה, אז בוא נקבע איזשהם כללים מאוד ברורים, כי זה פשוט סלט וחסר כל טעם, וכל עם קפן נקדן לא עבודה.
גם לא לאירון ארננס. טוב.
כי הוא לא חי אבל, טוב. אז לא יכול להיות לא עבודה. בסדר. ואולי עוד שיחזור.
אני חושב שאני סיימתי, יש לכם עוד משהו שאתם רוצים לדבר עליו? אני
לא רוצה לדבר על להכניס את הכדור מתחת לחולצה?
איפה
יש? וואי, יכול להיות שתהיה הבלית שקבעה עם הדבר הזה.
אני טוען שברגע שרננבק יכניס מהר את הכדור שלו לתוך חולצה, וירוץ עם כדור בתוך החולצה, ויש לו שתי ידיים פנויות להדוף את המגנים, פלוס מאוד מאוד קשה לקחת משם את הכדור, זה מהפכת השלשות של NBA בפוטבול. זה מה שאני טוען.
אני שואל שאלה אחרת. א', מגניב, אין לי מה להגיד על זה. אני פשוט לא יודע, כאילו זה נכנס שם?
אני לא חושב שזה נכנס. אני לא בטוח שזה חוקי, אבל...
אני...
זו הצלחת עוד את נחת הטלמית מבית מדרשה
שלי. אם זה לא חוקי, אז זה לא חוקי. אבל רק שלא יקרה שאף אחד לא יעשה את זה, כי כולם חושבים כמוך שזה לא חוקי. שמישהו יבדוק את זה.
אני די בטוח שזה חוקי. אני שואל, למה לא עולים הפעם עם 2 קיוביז?
לא הבנתי. למה
שאתה עלה
עם
2
קיוביז? מה זה ייתן?
לא יודע, אני יכול להתמסע אחד עם השני. אני יכול לטעות, אתה לא יודע מי מקבל את הכדור.
קודם כל יש פורמיישנס כאלה, שאתה מוסר
לסכן שיכול... אני יודע, גם הווילדקט שיצא הווילדקט, אז כבשת, כאילו, מיאמי הייתה אדירה עם זה, וניצחה את הפטריוטס וזה, עד שכולם עלו על זה. למה לא כאילו עושים טריק פלייז?
קודם כל, אתה, ברגע שעברת את הסקרימג', את קו ההתקפה הראשוני, אסור לך למסור קדימה.
לא, אני יודע,
אבל... גם אתה חוזר אחורה. אז זה שוב, כשאתה בתור טריק פליי זה אחלה, ואתה יכול לתת לאדלמן למסור, ואתה יכול לתת, הוא שיחק אגב QB ב...
גם טיבו.
בקולג'ים, טיבו לא ידע למסור, זה כבר בעיה אחרת. אבל...
זה בית אגנס גדן טיבו.
אבל תחשוב שבסופו של דבר אתה, אתה מוריד שחקן שאמור או לעשות או, או לחסום, או לתפוס. זאת אומרת, יש לזה איזשהו מחיר.
והשאלה השנייה שאני לא מבין, קצת פחות שטותית, למה הקבוצות לא עושות רוטציות קיוביז?
נהנה ביטחון לדעתי.
יש לי עוד שתי שאלות לשאול. אני מכן, אתה רוצה להרחיב את זה.
לא, אני... הדוגמה המצוינת היא כמו פילדלפיה, שהחזיקה שני קיוביז טובים בסגל, שכל אחד יש לו את היתרונות והחסרונות שלו. אם נגיד סיפרתי על נתוני ה-third down של פולס, למה לא ונץ משחק first and second ופולס משחק third, זה לא כאילו מגוחך לחשוב שיש QB אחד עם יתרונות מסוימים ו-QB אחר שטוב בסיטואציות.
השאלה אם זה הרבה עניין של ביטחון, כמו שהוא
היה בכדורגל. זה עניין של ביטחון, ביטחון עצמי, וזה עניין של...
הוא צריך לדעת שלא מורידים אותו,
שאתה יודע שאתה צריך לא לפחד לעשות טעויות, ואתה יודע ש...
אבל...
אתה צריך להתחל גם פיזית.
אבל בעמדות אחרות זה עובד. יש running backs שיש להם specialty ל-third downs. ההגנה כל הזמן זזה. זה פשוט מרגיש לי סוג של התעקות. אני אקח את זה למקרה שכאילו זה עזוב וולדס ופולס, שזה כאילו פולס עושה משהו שהוא סטטיסטית כנראה לא ישמר. אבל נגיד שנה הבאה בולטימור, יש לה מצד אחד את למר ג'קסון שהוא... לא רק שהוא הקיובי רץ הכי טוב בהיסטוריה, הוא הרץ הכי טוב בהיסטוריה, יחסית לכמות משחקים מאוד מאוד קטנה, אבל יש להם טרדישנל פסר כמו פלאקו שלא טוב, מספיק טוב כדי לסחוב עונה שלמה, תעשה איזה סוג של קומבינציה ביניהם יחסית לסיטואציה שלך במשחק, הגנה, אתה כאילו מאפשר
לצלך... אני לא בטוח שקיובי שיכול להיכנס לדאון אחד, לזרוק כדור ל-40 יארד ולצאת, ולחכות בחוץ עוד רבע שעה עד הדאון הבא שהוא ייכנס אליו כדי לזרוק, אני לא בטוח שזה מוצלח פיזית, שלא נדבר על ענייני הביטחון, אבל לא יודע, תציע למגבל, לך תדע.
ושאלה אחרונה?
קדימה.
התקלה אחרונה אליכם, אני כתבתי את זה בתור מהפכת הסקאוטינג, אבל אני לא רוצה לדבר על זה בתור מהפכת הסקאוטינג ב-NFL. יש הרבה מדינות שיש להם יתרונות פיזיים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו רואים שמדי פעם אנחנו כן רואים ב-NFL שחקנים מ... אוף.
סמואה?
סמואה, כן. אבל האם אי אפשר לעשות יותר... למה... זה נשמע נורא. למה אין חוות גידול שחקני בסמואה?
אז אני אענה לך את התשובה. אוקיי, אתה עכשיו אתה אומר, נגיד הבוסנים הם מושלמים בשביל להיות ליינמנים. צורך העניין. נגיד, אם אני עכשיו סקאוט NFL ואני מגיע לבוסניה, ששם ה-NFL הוא הספורט ה-40 בחשיבותו, ואני אומר לו, אוקיי, תבוא עכשיו לארצות הברית ללמוד ספורט שאתה לא אוהב,
שהוא מסוכן
מאוד. שהוא מאוד מסוכן פיזית, הקריירה הממוצעת היא 2.5, כשהוא יודע שאם הוא אטלט טוב, הוא יכול להיות כדורגלן להרוויח הרבה יותר כסף, קריירה יותר ארוכה, או כדורסלן, או שחיין.
זה נכון לגבי סמואה?
אני לא יודע,
לא שאני מעודד ניצול של מדינות חלשות יותר.
זה נכון לגבי דתי כל מקום בעולם. הסמואים, שזה עם מאוד מאוד גדול ואב בשר, הוא כנראה לא יכול להיות שחיין טוב, ספק אם יהיה כדורגלן טוב, אולי אם אתה הולך על סגנון מסוים שכדורסיינים, זה פשוט מבנה גוף שלהם שהם אנשים גדולים ומוצקים. נראה לי ברגבי עושים פחות כסף, אני לא יודע בעצם.
אז אתה אומר, כן, צריך לעשות את זה.
אני אומר לא, אני חושב שה-NFL, אני חושב
שה-NFL... אמרת כרגע שהם לא טובים בשום דבר אחר.
לא, אבל...
אני חושב שמאוד קשה, הפוטבול הוא חלק מהתרבות האמריקאית, ורק בגדול התרבות האמריקאית. מה זה אומר? זה אומר שכדי להביא גלדיאטורים, כי בסופו של דבר שחקנים האלה הם גלדיאטורים, הם מקריבים את הבריאות שלהם בשביל ההנאה של כולנו, כשהם פחות, אמורים להביא פחות או יותר את הסיכונים, אבל להביא אנשים שלא מכירים את התרבות הזאת, לא מכירים את המשחק.
ג'ואל אמביד הכיר את המשחק?
אבל ג'ואל אמביד עשה...
קודם כל הוא לא בא לשחק פוטבול.
בדיוק, אתה שוכח שאתה מכניס פה את האלמנט הפוטבול. לבוא עכשיו לאפריקה ולגייס את פסקל סייקם להיות שחקן NBA, אומר אוקיי, אני אצליח מצוין, אני לא אצליח, נחזור לאפריקה למה שלא עשיתי. עכשיו אני אקח אותו פסקל סייקם, ואני אגיד לו, אם תצליח, מצוין, אבל אם לא תצליח, יכול להיות שיהיה לך CTE, אז נראה לי פחות כיף.
עכשיו, מה זה מצוין? תשחק במשך שלוש שנים ותרוויח 2 מיליון דולר.
זה לא רע.
ולא תוכל ללכת יותר? אולי?
פחות
רע. לא, זה רע, אתם רוצים
לקרוא. זה מה שקורה.
אבל יש...
זה מה שקורה.
אתם כאילו מדברים כאילו אין מאות אלפי ילדים שמתחילים פוטבול כל שנה ומנסים
להגיע... כי זה חלק מהתרבות האמריקאית.
אבל...
עכשיו תתן את זה למישהו שיש לו אופציות אחרות והוא לא מכיר ולא... זה נראה פחות סקסי.
אבל בסדר, אני לא...
דרך אגב, בוא גם נשים את זה על השולחן, כי כבר העלית את זה. הכמות שחקני פוטבול הלבנים בירידה והכמות שחקני פוטבול השחורים בעלייה, תחשוב למה.
אבל... אני מצד חושב שזה מחזק את הטיעון שלי. כן, לא המדינות שהעליתי פה יש להם אופציה כלכלית מאוד מאוד טובה. אבל... אני לא רוצה להשתמש בזה, כאילו אני רוצה לעשות את זה, אני מרגיש שאני מקבל פה את הצד.
הם כן עושים את זה לקיקרים ופנטרים.
אני לקחתי לעצמי את הצד שהוא מוסרית בעייתי.
לא, אבל הם עושים את זה לקיקרים ופנטרים.
שאלה אחרונה?
אתה שואל כדורגל כושל, יש לך מקום בNFL.
שאלה אחרונה שאפשר להיפרד איתה, כי זה סיסטם מאוד מאוד באווירת הסוויפ.
קדימה.
או באווירת ויר, שאלות מפולגות בעם. אם דוויין דה רוק ג'ונסון היה בתחילת הקריירה שלו הולך לפוטבול, האם הוא היה יכול לשחקן פוטבול טוב?
הוא הלך לפוטבול.
כן?
הוא היה בהוריקנס הגדולים של שנות ה-90. אם אני לא טועה, הוא היה שחקן של הרייבנס, שחקן אימונים של הרייבנס, הוא נבחר מאוד מאוד נמוך בדראפט. אז לא, התשובה היא...
למזלנו לא.
התשובה היא לא.
אבל הוא נבחר בדראפט.
אני די בטוח שכן, די בטוח שכן. אני יודע ש... אני חושב שזה הרייבנס.
אין מושג.
אם אתה כבר...
אפילו מצליחים ללמד את מלצר דברים.
רוצה לשמוע עוד אנקדוטה משעשעת על שחקן שהיה באותה יו עם דוויין ג'ונסון? זיגי מרלי? לא זיגי, אחד הבנים
שבו מרלי. רון מרלי.
כן, רון מרלי.
שהוא בעלה של
אורן אל. לא ידעתי את זה. הוא היה פרי סייפטי הרביעי בקבוצה, או החמישי.
זה במקרה, אני ידעתי. לא ידעתי שהם היו ביחד, אבל ידעתי שהוא היה.
אוקיי.
אתה רואה, מעצה, אנחנו נמצאים
קצת... לומדים דברים חדשים פה.
90, אנחנו שעה ורבע, דיברנו 90% פוטבול, אבל תן טיפה להכניס את הג'יזל, את הדוויין דה רוק.
לורן היל.
את הלורן היל. טוב, ועם זה נסיים...
ביל גולדברג היה...
מי?
ביל גולדברג. אם כבר...
שמעתי רביב גולדברג.
גולדברג גם כן מתאבק WCW, מרסלו לא פה.
איך מרסלו? פתאום היה יכול לתרום.
כן, אז גם גולדברג ויש עוד כמה. ג'וליוס פפרס, אם כבר אני פשוט חייב. ג'וליוס פפרס זה...
שחקן הגנה מדהים.
הפס ראשר שעדיין איכשהו משחק. גם היה בשיקגו עונה או...
מי זה?
לא, בצ'ארג'ז.
מאיפה אני אמור להכיר אותו? הוא גם מתאבק?
לא, הוא היה שחקן רוטציה מאוד חשוב באליפות מכללות האחרונה של צפון קרוליינה. ג'ימי גראם.
שחקן כדורסל.
טיידנד, היה טיידנד של, אני לא זוכר איפה הוא שיחק העונה, אבל היו לו שנים גדולות בסיינטס.
גראם חזר.
לא משנה. הוא היה פאור פורד במיאמי, כדורסל. וכנראה... אולי גרונקאוסקי יגיד אחרת, אבל אחד הטיידלים גדולים בתות המשחק, טוני גונזלז, גם כן שחקן מכללות כושל.
מצוין. זה
התקלה,
בלי הכנה מראש.
נחבר את זה, בלי הכנה.
אז תודה רבה לכל המאזינים שנזמין לנו, תודה רבה.
צ'ארלי וורד היידמן טרופי ווינר.
אתה לא תיתן לי לסגור את התוכנית, אה?
קדימה.
תודה רבה לסתיו נמש.
תודה רבה לך דביר בשן.
תודה רבה לבלצר.
תודה לכם.
תודה רבה לכם שהזנתם לנו, אנחנו נתראה בפרק הבא שכנראה יחזור להיות NBA. ביי ביי.
מקווים.